ברוכים הבאים לפרק נוסף של יו וים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף לירן בלו, נכון? ככה אומרים?
כן, בלו.
יפה, יפה. השף של מסעדת המקדש, ואני הולכת לשאול אותך בעיקר, כמובן על תחילת הדרך במטבח, על מגורים ביפן, שבעצם זה מה שהוביל אותי להגיד לך, אתה חייב לבוא לרעיון, כי נורא נורא סקרנת אותי כשסיפרת לי על זה, וגם על פתיחת המסעדה שלך, מסעדת המקדש, שהיא קשרה, פתח תקווה, יש הרבה על מה לדבר. גם לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-uvm.com, גם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה, ויש לכם בתיאור גם את הקישור לאינסטגרם, קורה שם הכל בעצם, גם מי המרואיין הבא, כל מיני שאלות על הפרקים, חשיפות, עניינים, דברים שווים ששווה להיחשף עליהם, אז בואו, ונתחיל. טוב, קודם כל כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
אני באמת, כמו שאמרתי, נחשפתי לאוכל שלך ממש לאחרונה, הייתי אצלך ברוכת אימות החדשה שהתחילה במסעדה שלך, ואז ככה סיפרת לי ממש בקטנה כזה שגרת ביפן, ומה חווית שם, אני כאילו ישר נפתחו לי הצ'קרות, ואמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע עוד, וככה בעצם הכל התגלגל והגעת לפה לאולפן, אז קודם כל כיף. ואני, כן, אני רוצה להתחיל איתה, כמו עם כולם, אני רוצה להתחיל בעצם עם מה שחוויתה מתחילת הדרך. זאת אומרת, איך באמת החלטת שאתה נכנס למטבח ושזה המקום שלך.
אוקיי, אז אני בא עם בית שהגברים בשלים.
אוקיי.
עד היום גם האחים הנשואים שלי, הגברים בשלים בימי שישי שבת. ובמשך שנים, אבא שלי היה זה שמבשל לנו לשישי שבת, משפחה דתית. אבל אני לא הייתי מחובר לקולינריה בשום רמה.
אוקיי.
הייתי אדם של מנות חמות, במבות, המבורגרים מאוד מפונק, לא מוכן לאכול שום דבר חי, כולל חסה. אבל כשהייתי בן 18 בצבא, שכרתי דירה קטנה במודיעין, והיה לי חברה פעם ראשונה.
כן.
והחלטתי שאני מבשל ארוחה רומנטית לחודש שלנו. והתייעצתי, הבאתי את הסטייק הכי טוב שאני יכול למצוא, את הבשר הכי טוב שאני יכול למצוא, אפילו לא ידעתי שצריך לשים מלח פלפל. זה היה אסון נוראי, ואחרי שהזמנו פיצה, וישבנו לאכול ולסעוד את מה שנשאר מהערב, פשוט ישבתי לחקור מה עשיתי לא נכון. והגעתי דווקא מהמקום של המדע וההבנה הכימית של מה שהולך, שזה משהו שהייתי יותר מחובר אליו במשך השנים. ומשם התחלתי לחקור ולחקור, הייתי באמצע תואר ראשון בהנדסת תוכנה.
כן.
החלטתי לשבת במחשב כל היום, למרות שיחסית הייתי טוב בזה, זה לא משהו שאני רוצה לעשות. ונסעתי לתל אביב, ופשוט עברתי מסעדה, ושאלתי מי מוכן לקחת אותי. בסוף מקום שבדיוק נפתח בנחלת בנימין בשם גושן. הסכים לקחת אותי.
ואתה רצית כאילו רק כשר לעבוד?
לא, אני כבר הייתי בשלב הזה דתל"שניק, את יודעת, בתקופת המרד שלי. מדובר כבר בשלב הזה ככה אחרי צהל כזה. והחלטתי שלא מעניין אותי כסף, לא מעניין אותי כמה שעות, לא עניין אותי כלום. אני נותן לזה חצי שנה, שנה. לא משנה מה, אני לא בורח, ואם עדיין טוב לי אחרי חצי שנה, שנה, אז כנראה שזה מה שאני צריך לעשות. והתחלתי לעבוד שם, הייתי עובד 12-13 שעות ביום, הכי לקלף תפוחי אדמה, והכי בתחתית של התחתית. חזרתי להורים, כי לא ידעתי אם אני אמשיך לעבוד או לא, ופשוט הייתי גר בחניון, בנחלת בנימין, מול המסעדה. הייתי מכנה את האוטו, מכסה את הכל בשקיות אשפה, יושן שם, בבוקר קם, הולך לחוף הים, מתקלח, וישר למסעדה, ככה 4 חודשים.
וואו.
כן, נדפו כזה של... זה איזשהו הפנטזיה של להיות תופנוען בארצות הברית ולגור בזה, אבל כן, בגרסה התל אביב. ואחרי חצי שנה, טיפה יותר שמה, יצרתי קשר עם לירן גורדה. שהוא גם מגיע מהמקום המדעי. ולא ראיתי הרבה שפים באותה תקופה במיוחד, שמגיעים משם, אז תמיד היה סבתא מבשלת ודברים כאלה. ונוצר בנו קשר מאוד טוב.
כן.
ואחרי כמה זמן הוא הציע לי לעבור לניר צוק. במתחם שלו. שזה היה עולם אחר לגמרי, וחוויה סופר קשה וסופר מדהימה. ממישהו שלא חווה הרבה, כי גם בגושן זה בסופו של דבר אוכל מאוד פשוט היה, פתאום להיפתח לי, אני זוכר שפעם ראשונה החזקתי פילה חזיר, פשוט וואו. רעדתי, כי זה כל השנים,
תורך.
מולי אל תתקרב לזה, זה לא נשך לריקורד. והייתי אצל ניר תקופה של בערך שנה וחצי, ואחרי שנה וחצי הוא פתח את הג'אפה בר.
אוקיי.
ואז הוא בא אליי ואמר לי, קח אתה את הג'אפה בר, צא שם מה שאתה רוצה, יש פה שתי גרילים גדולים עם פחם, צא מה שבא לך. וכל יום היה מגיע לי מאח שלו ארגז של מוצרים, חלקי פנים, ריאות, דברים הזויים, שאין לי מושג מה לעשות איתם, אף אחד לא לימד אותי יותר מדי, ופשוט הייתי עושה ניסויים.
כן.
ומוציא כמעט כל יום תפריט אחר על אותו גריל קטן מול האורחים. והייתי אצל ניר עוד איזה שנה, אחר כך פתחנו מקום קטן בחווה האקולוגית ברמת גן. גבול רמת גן תל אביב, גם של ניר, שזה גם היה אתגר, זה היה מטבח בלי רצפה, אסור לעבוד עם גז, כי הכל אקולוגי, אסור לעבוד עם שמן, אז טבון, עץ, ופשוט לאלתר הכל, הייתי מגיע עם המכנסי שפים השחורים וחוזר חומים, אבל זה היה פשוט תענוג. והייתי אצל ניר תקופה שם עוד נוספת, עד שסגרו את המקום, והייתי, חליתי באיזה מחלת ריאות קלה, ולקחתי הפסקה של כמה חודשים, שבהם מאוד התלבטתי אם להמשיך, כי העבודה הפיזית והכלכלית, זה לא תחום כלכלי כבר, אבל לא ראיתי את עצמי עושה שום דבר אחר. זאת אומרת, גם כשהייתי בבית, כל הזמן ישבתי, קראתי, חקרתי, כל היום הייתי עושה ניסויים, כל המקרר שלי המלא במלא ניסויים ומלא משחקים, ואז אחרי התקופה הזאת ראיתי שמחפשים לננה בר.
אוקיי.
בנחלת בנימין. לא בנחלת בנימין, בנווה צדק. מחפשים טבח.
אוקיי.
והיה לי טוב להיות טבח.
רצית לחזור קצת ל...
אז הייתי ילד, בלי הרבה ניסיון, שנפל עליו להיות כאילו שף, כי זה מאוד היה כאילו, אבל לנהל את התפריט של עצמו, בלי יותר מדי ידע, בלי יותר מדי הבנה, ועם הרבה ביטחון עצמי מאוד נמוך.
כן.
והגעתי לשם לרעיון, המראיין ראה את הקורות חיים שלי, שעבדתי אצל ניר, יצר איתו קשר, אמר לי, תקשיב, אני רוצה אותך כסושף. אמרתי לו, לא תודה. ממש לא. ואתה רוצה, טבח, ראש שקט, אני יודע מתי אני מגיע, מתי אני הולך. בסרוויס הראשון שלנו, יום שישי, שאני מתלמד, אחד הטבחים בטעות הכניס את היד לצ'יפסר.
יו.
זה חוויה שכל טבח עובר מתישהו. והוא פשוט הכניס אותי לפס מחבטות, בלי שאני אין לי מושג, גם לא כזה עבדתי מחבטות. ואמרו לי, יום אחרי זה הוא בא אליי, אומר, תקשיב, כל הטבחים אמרו, הם רוצים שתהיה סושף. למה? לא. אמרתי לו, אתה יודע מה? יאללה. אחרי 3 שבועות פיתרו את השף, והפכתי להיות השף. כן, זה היה זוי, לא הייתי מוכן לזה. והביאו יועץ, שביותי ילדון, עושה כל מה שהוא אומר, לא שואל שאלות, ובדיוק פתחו בר מתחם התחנה, אמרו לי, תלך לשם, זה יותר קל, ובוא תנהל אתה ותכתוב את זה, אוקיי. הגעתי לשם, היו אמורים להיות 4 טבחים, אני לבד.
וואו.
אני אומר, תביאו לי כסף, אני אמצא עוד טבחים. ענו לי שכר מינימום, זה מה שאתה יכול להציע בשיא הקיץ. אז כמובן שלא הצלחתי להשיג טבחים. במשך 4 חודשים עשיתי סרוויסים לבד, עד שהתחילה לי דלקת מאוד מאוד חמורה ביד.
יאו.
והרופא אומר לי, אתה ממשיך להשתמש ביד, אתה מאבד את היד, אתה חייב לתת לה לנוח. אז שמתי לי סד, וקשרתי את היד מאחורי הגב, פשוט עשיתי סרוויסים עם יד אחת. יש איזשהו וידאו, לא ראיתי אותו לא מזמן, שלי מפעיל גז עם ה... זה הכל היה פרונטלי, מטבח פתוח.
כן.
מפעיל גז עם הברך, לוחץ על הכפתור עם הברך, מחזיק מסננת בפה וסוחט לימון מעל קרפצ'יו, דברים כאלה.
אוקיי, אז מה קורה הלאה?
החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד קצת.
אוקיי.
והמקום שהרגשתי שהכי חסר לי בו זה מרטבים והבנה של המבנה של בשר, באמת. כי בארץ, במיוחד באותה תקופה, אתה יודעת, היה לנו אנטריקוט, צינטה, פילה, פה זה התחיל, פה זה נגמר. והיה נראה לי מאוד מוזר שמפרה מוציאים רק שלושה חלקים. אז נסעתי לפריז. ללא כסף וללא שום דבר שהסתדר. נרשמתי לקודון בלו, יש להם קורס מקוצר של 7 חודשים. ואכן ביליתי כמה ימים ברחוב, ואחר כך מצאתי חברים בלימודים שלקחו אותי, ותוך כדי התחלתי סטאז'ים שם בכל מיני מסעדות, שמשלמים לך קצת, אבל זה מספיק בשביל מגורים.
התקופה הזאת של הלימודים נגמרת, ואז אתה נשאר לעבוד בפריז?
משם אני נסעתי דווקא ללונדון, עשיתי סטאז' קטן בדינר של אסטון בלומנטל, שזה אומר שאתה גם קופץ קצת לפדק, ואתה מטייל, ועיקר טיילתי. עשיתי פה חודש, שם חודשיים, ניסיתי לצבור, ואחרי התקופה הזאת הבנתי, קודם כל לא היה לי ויזה, אז את יודעת, זה הכל כזה...
בחאווה.
בחאווה לגמרי, וקשה לי בחאווה, זה סתם מלחיץ אותי, אז החלטתי לחזור לארץ.
כן.
וחזרתי לבנדיקט, שבדיוק פתחו את הסניף השלישי שלהם בהרצליה, ונכנסתי להיות השף החנות שלהם. זה היה התעסקות, הבנה של ניהול כמויות, וניהול מלאים, ופוד קוסט, ולייבר קוסט, אבל באמת ברמה גבוהה. זו מסעדה שבאותה תקופה הייתה מאכילה ביום 300-400 איש פלוס. אחרי שנה וחצי, בגלל המרחק, זה היה בהרצליה, אני אז גרתי ברמת גן ולא הייתי נייד, היה לי קצת קשה, הייתי השקעה עושה את זה ברגל, תהליכה הזאת, שלוש שעות לפה, שלוש שעות לשם, כדי לנסות לחסוך כסף. וציעו לי מול הננה בר, היה מקום בשם תצדורו. ובאו אליי הבעלים, אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים לסגור עוד שנה. בשביל שנוכל למכור את המקום ברווח, אנחנו צריכים להפוך אותו לרווחי.
כן.
ונכנסתי לשנה מטורפת. הצלחנו להגיע לרווחיות. שם הכרתי גם את אורל קמחי, שפתח בדיוק ממול, היה בשלבים של הפתיחה, זה היה יושב אצלנו כל הזמן. וזה תכלס היה הפעם הראשונה שגם נתקלתי... חוץ מגרודה וניר, בשפים. הייתי תמיד מאוד מרוחק מהקהילה הזאת, מהמנטליות של השפים. אני לא מאשן, אני לא שותה, סוף יום עבודה, אני הולך לישון, אני לא יוצא.
אוקיי.
ואחרי התצדורו הציעו לי להיות שף של בית קפה קטן ברחובות.
אוקיי.
שם אמיליה. בית קפה הכי... הכי בית קפה שיכול להיות. רוחות בוקר, בסדר. התחלתי לעבוד שם. אחרי חודשיים, שלוש, אני כל הזמן מכניס ספשיילים ומשנה את התפריט. הבעלים ניגש אליי ואמר לי, בית קפה זה לא בשבילך. אמרתי לו, אני מה שצריך אני עושה, ואני עושה את זה עד הסוף. אמר לי, לא, אני לא בקטע שלילי, בוא נהפוך את זה למסעדת שף. אוקיי. ברחובות, באמצע הרחוב המרכזי. כל ברים של סטודנטים, הוא שיפץ את המקום, בנה לי מעבדה, לכל דבר. והייתי שם 3 ומשהו שנים, ושוב תפריט שמשתנה כל הזמן, שהיינו בונים תפריט על נייר, פעם ראשונה שהגשתי תפריט על נייר, מאוד אהבתי את זה, וכל יום היינו כותבים תפריט חדש, המסעדה הייתה נפתחת בערב, אני הייתי מגיע בבוקר, מעלה בצק לחם, ובונה תפריט, רואה מה הגיע, היה לכל ספק תקציב חודשי, שהוא יכול לשלוח לי מה שהוא רוצה בזה, מסעדה לא קשרה, אז ממש התפרענו שם, ואני מדבר על לפני 13 שנה כזה, משהו כזה, פחות קצת, 12 שנה, התחלנו להתעסק בסובידים, התחלנו להתעסק בצונטפוגות, בבישול מולקולרי פרקטי יומיומי, ו... לרוע מזל, יום אחד הגענו למסעדה, והמסעדה פשוט סגורה. אנחנו מסתכלים פנימה, כל הציוד, כל הציוד האישי שלי, לא קיים. נתברר שהבעלים מסתבך בדברים אחרים, ופשוט ברח מהארץ, מכר את המסעדה בלי שאף אחד ידע. לא שילם לאף אחד, חייב הרבה מאוד כסף לי, לאנשים אחרים, שזה משהו שקורה ב... אני לא חושב ששף אחד לא קרה שלא שילמו לו לפחות כמה פעמים.
כן.
היום למזלנו זה מתחיל להיעלם מהעולם, אבל כן, זה הכניס אותי לאיזשהו סחחורת של מקום שרק עולה ועולה ועולה ועולה, פתאום אין כלום. לקחתי קצת הפסקה של חודש וחצי, שבהם טסתי, טיילתי קצת באירופה, בלי כיוון מיוחד, פשוט לחוות, לעבור משוק לשוק.
כן.
חזרתי לארץ, הציעו לי להיות שף של רשת קטנה בשם שולה. שרדתי בדיוק שנה שם. בשלב הזה, באמת חשבתי לעזוב כבר את התחום. אבל חבר לא מהתחום אמר לי ש... בוא תנסה אולי להגיע לגני אירועים, שזה היה נשמע לי נורא. כי מה זה גני אירועים? זה... אוקיי, מה אני אעשה בורקס פטריות? מה... אבל הפגישו אותי עם שתי חבר'ה נחמדים מגן אירועים בשם אין חמד. ולמרות שהם חיפשו שף עם ניסיון באירועים, הם החליטו מעניין אותם. בוא נזרום. וביליתי שם כמעט 3 שנים. ובנינו שם תפריט מאוד מיוחד לגני אירועים, השימוש מלא, אני מדבר עוד פעם לפני 10 שנים, שימוש במעשנות, עוד הרבה לפני שזה נכנס, בסובידים, כל הבשרים שלנו עברו סובידים, כל הרטבים, כולם היו דברים מיוחדים ומוזרים, והרעיון היה לבנות, וזה פילוסופיה שהמשיכה איתי תמיד מאז, בדרך כלל אני מלא אופציות. נגיד, היה לנו... 10 עמדות לקבלת פנים, אתה אמור לבחור 6. אז אוטומטית בניתי 4 שהן מאוד מוזרות. יש פילוסופיה שאומרת שאתה רוצה ש 60-70% מהתפריט שלך יהיה קור, יהיה אוכל שמתאים לכולם, ו-20-30 גג 40%, בדרך כלל 40 זה מסעדות שף, אבל 20-30% מהתפריט, אתה רוצה לתת לשף להתפרע, ויותר לתת היצירה שלו.
כן.
ורק ככה זה כלכלי. אם הרוב נהיה, נגיד ה-OCD, זה מאוד קיצוני למקום הניסוי והדברים האלה, אין לי ספק שאם הוא יפתח עם האוכל הזה מסעדה ל-100 איש, הוא לא יצליח למלות 100 איש כל יום, כי זה אוכל מאוד אבנגרי, מאוד מיוחד, מאוד ניסוי, והוא לא מתאים ליומיומי, לאדם הרגיל היומיומי. אז אחרי אין חמד, עשיתי עוד כמה ייעוצים, ובדיוק עברתי פרידה של 5 שנים, ויומיים אחרי הפרידה ניגש אליי איזה בחור ואומר לי, תקשיב, יש לי אופציה ביפן.
אוקיי.
לטוס ליפן, הייתי אחרי פרידה, מה יש לי לעשות בארץ? יאללה, מתי הטיסה? עוד יומיים. טוב, מצאתי מישהו שיזכיר את הדירה שלי, עליתי על מטוס, אין לי מושג, אני לא חושב שאפילו ידעתי לאיזה עיר אני טס. והגעתי... הגעתי לאוקיידו, ספורו יותר נכון, מחוז אוקיידו, שזה האי הכפרי יותר של יפן, לא האי של טוקיו, האי המרכזי, אלא...
אוקיי.
מה זה כפרי? זה אני הגעתי בלילה באיזה 6 בערב, ואמרתי, אוקיי, כמה זמן זה למלון? אז בואי שזה 6.5 שעות במונית למלון, כשבערך חצי מהזמן אין לא תאורה, אין כלום. אתה פשוט בשום מקום באמצע יערות ודברים כאלה. ולקחו אותי למקום בשם ניסקו, אזור בשם ניסקו, שזה ישראלי, קנה פשוט הר.
וואו.
בניסקו, והקים שם 3 מלונות סקי. זה אחד מהאזורי סקי הטובים בעולם. ופשוט ביליתי שם מול ההר הזה 1.5 שנה בחיים שלי. מלווה את כל 3 מלונות, אבל מתמקד במסעדת, הטיפה יותר מסעדת שף שהייתה במלון המרכזי. מנטליות כל כך אחרת משלנו, שלא הייתי מוכן אליה בשום רמה. זוכר שבאחד הימי סילבסטר, אחרי הארוחה אני ניגשתי, אמרתי לכל הטבחים, חבר'ה, כל הכבוד, איזה שיפור, איזה היה כיף, היה נהדר, ולאחד הטבחים אמרתי, ג'וני, אתה, תקשיב, זה היה מדהים. יום אחרי זה אני מקבל מכתב התפטרות ממנו. זה ששמתי עליו תשומת לב, פגע בו מאוד. והוא לא מרגיש בנוח לעבוד איתי. כמובן, הלכתי אליו הביתה, התנצלתי,
והוא חזר?
הוא חזר, כן. אבל זה אחרת לגמרי. הייתי די מבודד שם, כי אתה גם הבוס, אז יש איזשהו דיסוננס. גם כמובן, אני מדבר אנגלית, ורובם לא מדברים אנגלית, בטוח לא אנגלית ברמה טובה. והם גם אלכוהוליסטים גדולים. סוף יום. הם עובדים בצורה כזאת, זה... וראיתי את זה בהרבה מקומות, אתה מגיע בבוקר לעבודה, יש דיסוננס מוחלט בינך לבין הבוס, ממש ברמה, אם הוא בוס שתיים מעליך, אתה לא מדבר איתו, לא מסתכל עליו כלום. נגמר היום עבודה, הולכים לבר השכונתי, משתכרים למוות, הולכים מכות, בוקר אחרי זה חוזרים, שוב לא מכירים אחד השני, לא זה. אבל כשאתה לא שותה, זה קצת בעיה. אז הייתי מאוד בודד שם, במיוחד שזה אזור מושלג, ובאמת היו חודשים שום אינטראקציה אנושית, כמעט רק עבודה, וזה גם בגלל שאתה שף של מלון, ומלון בסגנון הזה, ומלון, ואתה, ליפנים עצמם יש חוקי עבודה מאוד ברורים. איזה שעה מגיעים לעבודה, מתי הולכים, ימי חופשה. אז ברגע שאתה זר, מנצלים אותך. אתה יכול לעבוד כמה שצריך. אז הייתי קם כל יום ב-3 בבוקר, הולך לראות שהמטבח מוכן לסרוויס בוקר, לפעמים עושה איתם את הסרוויס בוקר, נרדם במסעדה על הקורסה מול האח, מתעורר שוב באיזה 8-9, נכנס לסרוויס עד 10-11 בלילה, ישנים כמה שעות, מתחילים עוד סיבוב. אבל זה עדיין נתן לי הזדמנות, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כשהיה לי את היום חופש, לחוות את יפן. וזה, האזורים האלה, ניסקו, הוקיידו, ספורו, הם... פחות האזורים המתוירים והאזורים שאנחנו במיוחד הישראלים מכירים. זה יותר תיירות פנים, סין, דברים כאלה. אני זוכר שנכנסתי לחנות לקנות טלפון חדש או משהו בסגנון, ושלט ענק הגיע DVD. הם כאילו בו זמנית 20 שנה בעתיד ו-20 שנה אחורה, זה משהו עזוי. אני מאוד התחברתי למנטליות שלהם. אבל האוכל שם היה מדהים, מהאוכל ההודי ועד היפני. כל אזור מאוד 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 שונה.
כן.
ברמה, מהפילוסופיה ועד סוג האוכל. הוקיידו בגלל שהיא יותר אזור כפרי, והם מאוד מתמחים בסרטנים, יש להם סרטנים מטורפים, אז באמת את רואה בשווקים עשרות סוגים של סרטנים, והקטע הזה שמוציאים פשוט מהאקווריום, ולכל עמדה בשוק יש גריל קטן, מניחים לך ומוציאים, דבר שבחיים לא יכול לקרות בישראל.
כאילו איך הייתה, נגיד, השגרה הקולינרית שלך? נגיד, היית אוכל אוכל כנראה מקומי רוב הזמן.
קודם כל, אוכל מקומי ביפן, לפני הכל, זה מנות חמות.
כן.
זה הבסיס לקולינריה שלהם, של האדם הפשוט ביום-יום. אני חשבתי שסושי יהיה משהו שאני אוכל הרבה, מתברר, לפחות באזורים שאני הייתי, שסושי אוכלים בימי הולדת. זה משהו יקר, זה משהו... זה עלה בערך כמו בארץ, לפעמים טיפה יותר, לסושי מהסופר. שהוא עדיין בכמה דרגות מעל הסושי בארץ, אבל... הסטנדרטי, אבל זה עדיין סושי מהסופר.
כן.
אבל הייתי קופס, נסיעה לסופר, מאיפה שאני הייתי, זה הסופר מרקט הכי קרוב, היה בערך 45 דקות נסיעה. אז אתה עושה קניות פעם בשבוע, שבועיים מקסימום, ואתה קונה מלא מנות חמות שאין לך מושג מים. ואתה מקווה שזה יהיה טעים. ואתה קונה מלא כל מיני... דברים מיובשים, ודגים מיובשים, ודווקא פירות וירקות בקושי יש להם. אני זוכר שהכנתי לצוות, בארוחת צוות, יום אחד סלט קצוץ. ואף אחד לא נגע. ושאלתי אותם, מה קרה? ושאלתי, תקשיב, זה חי. מה אנחנו אומרים לעשות עם זה? וכן, מצד שני, נגיד, מאוד הופתעתי ש... אין רולים, לא ראיתי רולים של סושי בשום מקום.
האמת שזה כאילו, גם אותי זה הפתיע, הגענו גם, כשאנחנו הגענו ליפן, אתה יודע, נכנסנו, השתדלנו לאכול גם במקומות הפנסי מאוד, אבל גם, אתה יודע, מה שאתה מוצא ככה ברחוב, ואתה מסתכל על התפריט, רוב התפריט זה ניגירי וסשימי, בעיקר ניגירי אבל, וכשאתה מוצא איזה רול, אז הוא רול מאוד מוזר, כאילו הם סתם עשו את זה, אתה מרגיש שהם סתם עשו את זה, כי בא מישהו מהמערב ורוצה לאכול רול. זה לא, אין לו באמת הצדקה.
הם תמיד אמרו לי שרולים זה אמנת ילדים. זה משהו שכאילו מאוד מערבי, מאוד שיהיה לי נוח לקחת, אבל את גם מבינה, זה מאוד מראה את ה... איך לקחנו מוצר בסיסי, ואיך אמריקה שינתה אותו לגמרי, הקליפורניה רול, ששם התחילו כל הרולים בעצם. הרבה חבר'ה נוסעים, אני לא מזמן עשיתי סדנה לאוכל יפני, והיו שם כמה זוגות שטסים ליפן.
כן.
הם עושים לי, מה זאת אומרת, אין רולים? אומרת, אבל רול צמחוני אני יכולה לקבל. לא, כאלה דברים. מה עם דג מבושל? לא, ירביצו לך, יעיפו אותך מהמקום. זה לא יקרה. תלמדו ליהנות מהחברה.
בסדר, תגיד להם שהבשר זה השוס האמיתי.
הבשר הוא מדהים. שזה דבר מוזר, כי בשר יחסית הוא מאוד חדש ליפן.
כן.
והם לא אוכלים הרבה בשר. ארוחה אצלנו הייתה באזור ה-200 גרם מנה עיקרית, שזה... בארץ, יצחקו עליי אם אני אגיש כזה דבר, מנה ראשונה אולי אני יכול להגיש כזה דבר, אבל שם זה ארוחה מלאה, ומסביע. זה פשוט, עוד פעם, עניינים של פילוסופיה, ואחד הסיבות שבישראל, לדוגמה, עכשיו זה משתנה, כן? אבל במשך הרבה מאוד שנים, באמת היה רק את הפילה, סינטה, זה עניין דתי, כי חלקים אחוריים לא אוכלים, אז לא היה בכלל את זה כאופציה. אנשים לא ידעו.
בעניין דתי, באמת?
כן. החלק האחורי של הפרה דורש ניקור, יש גיד שצריך להוציא אותו. תהליך די מורכב ומאוד יקר. ולא מכל חלק אפשר להוציא אותו. לדוגמה, פורטראוס או כל מיני כאלה נתחים על העצמות, לא תוכלי למצוא קשרים, כי צריך לפרק אותם מהעצם בשביל להוריד את הגיד.
אוקיי.
אז אם את רואה את זה במסעדה קשרה, הרבה פעמים את תראי את העצם נפרדת מהבשר, הם פשוט מפרידים, ואז כאילו בצלחת מחברים את זה בחזרה. אז כל החלקים האחרים, אין אותם כשר, נגיד, אני יודע, כל החלקים האחרים כמעט.
Okay.
כשאת רואה כתף, רגל תלה בארץ, זה בדרך כלל כתף. כי הרגל האחורית, אי אפשר להשתמש בה. וזה ממשיך לקטע אפילו עוד פעם אצלנו, שאנחנו מאוד מחוברים, אם זה לאוכל הדתי, אם זה לתבשילים, אם זה כל מיני דברים כאלה, ששוב הגיעו בגלל שאנחנו היינו צריכים משהו שישב על הפלטה, או על האש במשך שישי שבת, ועדיין יהיה אכיל.
כן.
אז אם זה החמין, אם זה כל מיני כאלה דברים. אז ביפן זה מגיע ממקומות אחרים. ביפן זה קודם כל שימוע, צריך לזכור שיפן עד בערך... 1930, כמעט ולא הייתה מערבית.
כן.
עדיין היו מסתובבים, כמו שאנחנו רואים בסרטי סמוראים, ועדיין היו חרבות על אנשים, לפני 100 שנה, זה לא הרבה.
וואו.
והמערב הביא הרבה מאוד. בין השאר, הביא את הסגנון האמריקאי, והבריטי והצרפתי שנכנס, ולכן את רואה מאות קצוות שם, אני חושב. יש לך מצד אחד את נגיד סושי, או יש מנן במחוז שאני הייתי בו, שנקרא ג'ינג'ר סחן, על שם.
מה
שם.
זה?
זה הדבר הכי הזוי בעולם, זה פשוט כלי ברזל שמתחתיו יש פחמים, ולמעלה פסוט שמים בצל חי, בשר חי, ונותנים לו להתבשל ככה, ומגישים עם אורז. זהו. מאוד נקי, מאוד... טעמים שם הם מאוד או מאוד נקי, או מלא רוטב, מלא MSG, מלא דביק, וזה נגיד מוצ'י, שאין לו הרבה טעם, למרות שאני מת על מוצ'י, מול הכינוחים היותר מודרניים. והטקס של הכנת מוצ'י קלאסי, שזה גבר אחד מוזיז את הבצק אורז, גבר שני, בשנייה שהוא מוריד את היד מפיל פטיש.
וואי, ראיתי סרטון של זה.
אז זהו, זה מאוד תיירותי, אנשים מאוד אוהבים את זה. אין למוצ'י הרבה טעם. גם מתים מזה די הרבה אנשים בשנה, שזה וואו. מפתיע, פשוט נחנקים. והם אוכלים את זה בעיקר באמת בחגים ודברים כאלה.
כן.
תני להם פרי קטן לסוף ארוחה, זה מספיק. אבל אני מאוד אוהב את המרקם הזה. ובארץ יש כמה אנשים שעושים מוצ'י, ברמה, מבחינתי באותה רמה, אם לא אפילו טיפה יותר, כי הם קצת לוקחים את זה, כי אין לו הרבה טעם.
כן.
זה כאילו יהיה עם שווית אדומה ממותקת.
אני כן. האמת, הדבר הכי משמעותי שחזרתי ממנו, כאילו קולינרית אפשר לומר, מיפן, זה התה ירוק, שהיום כאילו זה התה שלי.
אתה ירוק דווקא?
כן.
לי הוא עדיין מר מדי.
כן?
אני אוהב לבשל איתו.
באמת? אתה מבשל איתו?
כן, לבשל, להכין אותו לרטבים או כל מיני דברים כאלה. וואי, אני זוכר שביום הראשון שלי נכנסתי לסופר וקניתי אייסטי של נסלה. ואת יודעת, קר אחרי יום קשה, ואתה רוצה, אין טיפת סוכר. זה היה פשוט דבר מר בטירוף. מה אני אעשה? אני אדם של תה עם ארבעה כפויות סוכר בפנים.
באמת, איך זה היה, נגיד, להיכנס באזור שבו אתה גרת, אני לא מדברת עכשיו טוקיו וכאלה, לסופר, כאילו, אתה אומר, היה סופר מרוחק, וזה, איך כאילו, איך הוא נראה?
הסופרים שם זה אחד הדברים שאני הכי מתגעגע. אין הרבה ירקות. עדיין יש את האבטיח ב-$100 ותותים שהביאו מהארץ שנמכר חבילת תותים קטנה ב-60 ומשהו שקל, זאת אומרת ירקות גם יקר, במיוחד בחורף. אבל אתה עובר את הכניסה שבדרך כלל שם הפירות ואתה נכנס טיפה פנימה, יש תמיד שליש מהסופר בערך אוכל מוכן, שהם מאוד אוהבים, כולל כיסאות, כולל מיקרואים לחמם, תנורים קטנים, כל אחד בא, מחמם לעצמו, שם לו מים חמים במנות חמות וכאלה. שליש בערך יהיה מנות חמות ודברים בסגנון הזה, חטיפים מאוד בסיסיים. זה צ'יפס ושוקולד, כאילו אין משהו אחר. והשליש האחרון יהיה בעצם בשר, דגים מיובשים, נודלסים, יותר חומרי גלם. הכל מעניין.
וואי, בטח אתה הרגשת שם.
אני יום אחד פשוט קניתי 7 סוגי אורז, ואיזה 6 או 7 סוגים של מיסו, מחיות מיסו, פשוט הכנתי מלא. מיסו, אורז, מיסו, אורז, מיסו, אורז, סתם בשביל ליהנות. המקום שאני עבדתי בו היה ליד הכפר, אז הפרות ממש הגיעו מרחק של 2 קילומטר מאיתנו, האורז גודל בהמשך הרחוב, ממש ככה. והתברר לי שלדוגמה מאוד נחשב לא מוסרי להשתמש באורז שהוא לא מהאזור שלך. בו זמנית מתברר שיש לאורז חיים, כאילו ממש יש אורז חדש, יש אורז שעבר עליו תקופה של שנה שנתיים, יש אורז של יותר, ורוב האורז שאנחנו מקבלים בארץ הוא אורז מאוד ישן כבר, שזה הגיוני.
כן.
זה מקום אחר לגמרי. אחר לגמרי. סיר אורז, שמבחינתי, כל מי ששומע ואין לו סיר אורז, בבקשה הלכת לקנות סיר אורז, זה דבר הכי חשוב מבחינתי במטבח, אין יום שהוא לא עובד אצלי. סיר אורז יפני, שזה משהו גם יקר, שמה אורז, שמה מים, יושבת, אוכלת את זה ככה, לא צריך שום דבר אחר, האורז יש לו מתיקות, והוא חצי דביק, חצי עדיין אל דנטה, זה גם, יש 7,000 זנים, משהו כזה, יש כמות זנים הזויה, וכמות תתי זנים הזויה, בינינו, רובנו, לא נשים לב להבדל, בטוח אם לא ישימו לנו את זה אחד ליד השני.
כן.
אבל כשאתה אוכל משהו איכותי במשך תקופה מסוימת, ואז חוזר לארץ, את הדבר הכי טיפשי בעולם, כולה אורז, אבל זה משנה. והייתי שם, נגיד, בספורו, זה עיר הבירה של הוקיידו, וישבתי שם אצל איזה מאסטר סושי, עלה לי $250 לארוחת סושי של 10-12 ביסים, לא יותר מזה, ואז הוא לוקח אותך אחורה, ואת רואה אותו ואת שתי הבנים שלו על הסק אורז, והם פשוט בוחרים אורז, אורז.
וואו.
גרגיר, גרגיר. האם זה חכם? לא יודע. האם באמת יש לזה סיבה? לא יודע. כי הרבה שואלים מה ההבדל, כשמדברים על נגיד מסעדות כמו מסעדות שלי, מסעדות שווק כאלה, אז תמיד אומרים זה פלצני וזה. אני אומר פלצני, זה עניין שאכפת לך, ואתה שם תשומת לב על דברים שלאף אחד לא אכפת.
כן.
ואין לי בעיה עם זה. זה היה מקסים לראות בן אדם שמשקיע את כל החיים שלו בגרגיר אורז. זה מדהים.
השאלה איך הוא מתמודד עם זה שנגיד בן אדם בא, אוכל אורז, ומבחינת אופצלר, זה עוד אורז.
זה לא מעניין אותו. ליפנים זה לא מעניין.
הוא משקיע, משקיע, ובסוף מישהו אומר, בסדר, רח לאורז.
לא מעניין אותם.
אומרים לו, אתה רוצה את הספת אורז? לא, לא רוצה, אני שבע.
אם שמת לב בטוקיו, בקרוב יפן, המסעדות הוא מאוד מאוד גדולות, הוא מאוד מאוד קטנות, 10-12 מקומות, כי זה עניין של משרד הבריאות. קטנות, אז ברגע שהם שוב תלוי במחוז, אז 12 עד 18 פחות או יותר מקומות ישיבה, הרבה יותר קל מבחינת משרד הבריאות.
כן.
ולא מעניין אותם. הם עושים את מה שהם עושים בצורה הכי טובה. הכבוד היפני הוא לעשות את מה שאתה עושה כל החיים, להשקיע במיומנות אחת, אבל לעשות אותה הכי טוב שיש.
כן.
זה שוב, זה מאוד שונה מהפילוסופיות שלנו.
תגיד, כמה זמן היית ביפן?
שנה וחצי, פחות או יותר.
ואז כמה זמן בעצם עובר מהרגע שאתה חוזר ועד שאתה פותח את המסעדה?
4 ימים.
וואו.
כן, אמרתי, אני דפוק.
יו, אז פתחת, אז אתה פותח את מסעדת המקדש, כן. בכפר סבא בהתחלה.
כפר סבא.
4 ימים אחרי שאתה חוזר.
חזרתי לארץ, וואו. היה ראש השנה, אם אני זוכר נכון. הייתי בשלבים לסגור עבודה בכלל, להיות מנכ״ל של גן אירועים.
אוקיי. Okay.
שוב, נמאס לי, רציתי לבוש חליפה, והתקשר אליי ניר קרמלי, שף ניר קרמלי. הוא אומר לי, תקשיב, ראיתי שחזרת לארץ, יש לי הצעה בשבילך. אמרתי, לא, סגרתי. בוא, רק תקשיב, מה אכפת לך? וב-11 בלילה נסעתי לכפר סבא, לפגוש אותו. הוא אומר לי, אתה רואה את המסעדה הזאת? זה מסעדה שפשטה את הרגל, קיבלנו הזדמנות לקנות אותה בזול, בקניון אושילנד. יש רק תנאי אחד, היא צריכה להיפתח עד סוף שבוע, שזה היה 4 ימים.
וואו.
הוא בעצם היה שותף ויועץ למשקיע הרציני, אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה. לא מעניין אותי, סומך עליך, שהמקום לא יפשוט רגל, בבקשה, ותפתח תוך 4 ימים.
אז כאילו זה לא היה שלך המקום.
בשלב הראשון הייתי שף שכיר שם. התנאי היחיד של הבעלים היה לו, הוא רצה שהמקום לא יקשר, שיפתח תוך 4 ימים, ושיקראו לזה המקדש. הוא מאוד רצה, אני לא יודע אם חצי לרדת על דתיים, בו זמנית חצי לקרוץ אליהם, לא ברור לי בדיוק. הוא רצה ממש להיות לא קשר, בו זמנית לקרוא לזה המקדש, ושהאנשים ילבשו סינורים עם אבני החושן של הכהן הגדול, ולרשום הסדו אשר יצא מהארון הקודש, כל מיני דברים הזויים. משהו הזוי לגמרי, הצלחתי להוריד אותו מהרבה, השם הוא ביקש שישאר, אמרתי, לא חיבבתי אותו במיוחד, אני ישר כשקבענו את השם, אמרתי לו, תקשיב, יגיעו לפה מבקרי מזון, אין אחד שלא יקטול אותנו, רק בשביל היומרה, רק בשביל הזה, אבל בסדר, אתה צריך לדעת לבחור את הקרבות שלך. והתחלנו, בהתחלה רציתי לעשות שם אוכל שרינג, דווקא להגיש הפוך, להגיש הכל ענק.
כן.
אתה רוצה אוף, יש רק אוף שלם, אתה רוצה שוק תלה, יש שוק תלה שלם.
זה רעיון דווקא נחמד.
זה נחמד, אבל גיליתי מאוד מהר שישראלים אוהבים חוות.
אוקיי.
ואז כשאתה מציע להם אוף שלם שמתאים לשלושה אנשים, וכל השלושה צריכים את האוף הזה להזמין, נוצר כבר בלגן.
כן.
הם צריכים להסכים על מנה אחת, 3-4 אנשים, זה קשה. אז בנינו תפריט שהיה מבוסס, פתחנו קודם כל בלי כלום, זאת אומרת, לא היה לי תנור, הבאתי טוסטר אובן, והכנתי בו ב3 ימים הראשונים. כן, צריך להתמודד. בנינו תפריט הרבה יותר חי, כאילו דברים חיים, עבדנו עם אינדוקציות קטנות, הכי מאולתר שיש בשבוע-שבועיים הראשונים, ואז פתאום נזכרתי גם בחוויה שלי ביפן, באחד המקומות שאני הכי אהבתי, שזה היו לוקחים בעצם אבנים חמות, ומגישים עליהם בשר. דבר שגם עשיתי באמיליה, הרבה שנים לפני זה, יום אחד נמאס לי מזה שמחזירים לי בשר, על מידה לא נכונה, למרות שעבדנו בסוביד ועם התחומים, המידה היא נכונה, אבל המדיום שלי זה לא המדיום שלו, אז בקטע מסוים נמאס לי, ירדתי למטה לחצר, פשוט אספתי חלוקי נחל, שתפתי אותם טוב, אמרתי, מעכשיו תעשו את זה בעצמכם, משהו שראיתי לפני זה באינדיאנים שעושים, ובעצם כמעט בכל מקום שהוא מקום שגרו לו בתוך בקטות אבן, ולא היית יכול להכניס משהו, אש חיה לתוכו. ביפן, במיוחד באזור שאני הייתי, זה משהו די שכיח.
אוקיי.
והזמנתי מלא אבנים כאלה מיפן, ובנינו להם מבנים כאלה יפים בארץ, והתחלנו להגיש את הסטייקים שלנו ככה. ומה שזה נתן לי זה, קודם כל להוריד את הכוח אדם, שזה תמיד הבעיה הכי קשה בתחום שלנו, גם המיומנות של כוח אדם, גם פיזית כוח אדם. ודבר שני, זה נתן לי לעובדים להתמקד באוכל. להתמקד בחומרי גלם, להתמקד בבקרת איכות, להתמקד ב... פחות אם הסטייק יצא לי מדיום או מדיום וויל או מדיום מדיום וויל או כל מיני כאלה, אלא יותר האם הסטייק טוב.
הם יגידו שכאילו, כשאתה עושה כזאת שיטה של הכנה, הם יגידו, הוא בעצם מעביר את האחריות אליי הסועד, ואני משלם לו על זה כסף, כאילו אני מביא לו על זה, לא יודעת, 250 שקל נגיד, לכל ארוחה.
נכון, זה גאוני. היה שלב שאמרתי שאני יוציא מטרפה, חנקם, שאנשים יכינו את הגלידה שלהם. לא, המטרה לא הייתה אף פעם להעביר את זה לאורחים, למרות ששוב, אני מבין את המנטליות הזה. אז עוד במיוחד בארץ, זה יותר בקטע של לחולת, בקצב שלך. להתרכז בבן אדם שמולך, לדבר איתו, בא לך חתיכה קטנה לעשות, שליטה בחומר הגלם. זה שוב, זה משהו שמאוד מאוד מאוד אהבתי שם, רוב הפגישות העסקיות שלי היו במסעדות כאלה, כי במקום להתרכז אוקיי, יש לי סטייק עכשיו על הצלחת, יש לי 4-5 דקות, 10 דקות לאכול אותו אחרת, הוא מתקרר, והמידה עולה וזה, לא, ארוחת צהריים קלאסית, ביפן הייתה שעה, שעה וחצי, לאט לאט, אף אחד לא אומר שום מקום, ואני רואה את זה הרבה, הרבה ניגשים אלינו, ואומרים לי עד היום שזה פעם ראשונה שהם יושבים וממש מנהלים שיחה בזמן האוכל, לא בין מנה למנה. עכשיו זה אף פעם לא היה מרכז המסעדה, זה תמיד היה בערך 20% משהו כזה מהתפריט, וזה נתן לי אופציות לעשות דברים אחרים. גם התחלנו יותר ברגיל, באוכל קצת יותר קלאסי, ולאט לאט הטירוף עלה יותר ויותר ויותר. אחרי 5 חודשים אותו משקיע, קצת יותר אותו משקיע הסתבך, ובא והציע לי לקנות את המסעדה.
אוקיי.
אני לא רציתי. אני טוב לי להיות שכיר, אני אוהב להיות שכיר, אבל אבא שלי עוד היה במגעים לקנות את קטית הראשונה ליד מודיעין.
די.
תמיד רצה מסעדה. תמיד. קטית ממש היה כבר חוזה מוכן, ואז הוא הבין שאין מקום ראשון עסק, והחליט לקחת סיכון. אבל תמיד הוא רצה את זה, הוא תמיד, הוא אולד סקול, אבל נגיד של גאוצ'ו פתח, כל סניף חדש של גאוצ'ו, כשזה היה באמת רשת ונחשבת מאוד, אז חושב שלוקחתי להתאמן שם, איפה שמים את הסכום, שזה ייראה אלגנטי, וחוקי הנימוסים, אבל כל פעם פתחו סניף חדש, היו קוראים לו לבוא לטעום, כאלה. והצעתי לו, אמרתי לו, אבא, תקשיב, יש לך אחלה הזדמנות פה, באמת, בשביל יחסית גרושים, והתנאי היחיד שלא היה, אם אני אכנס איתו שותף. לא רציתי, אבל שכנע אותי, להיות הבוס של עצמי, לא לתת, זה פחות להיות הבוס של עצמי בקטע הזה, זה יותר, כן, נפגעתי בעבר מאנשים שלא משלמים, מהבטחות שלא מתקיימות, והחלטתי לקחת את האחריות הזאת עליי.
כן.
אם מישהו יבגוד בהבטחה שלו אליי, שיהיה אני, ובו זמנית לעובדים שלי. גם באותה מסעדה, העובדים לא כולם קיבלו משכורת מאותו משקיע בסוף, אז נמאס לי מזה. אז החלטתי שאני עובד הכי שקוף מול העובדים שלי. העובדים שלי יודעים כמה רווחים, מה פוד קוסט, מה לייבר, הם יודעים הכל. אני לא מסתיר מהם כלום, כל סוף חודש אני אומר להם, מראה להם את הדוחות, אבל כן, קניתי את המסעדה ביחד עם אבא שלי, שהוא בן אדם דתי. והחלטנו להפוך אותה לקשרה משתי סיבות, קודם כל כי ראינו שאין מסעדות קשרות באותו סגנון, מסעדות שף, היי שף, באותה תקופה לא היה, זה רק התחיל. וגם כי הייתי עובד 300 שעות כל חודש, די, כמה אפשר. וזה היה לפני 6 שנים.
כן.
ולפני 1.5 שנים החלטנו לעבור מהקניון למתחר חדש, בפתח תקווה, והכל לעשות טיפה יותר פיין, שם כבר בנינו לנו מסעדה מאפס, אז בנינו מטבח שמתאים לנו, אבל הקו תמיד נשאר, זה עדיין גם היום תפריט שמשתנה כמעט כל יום, יש הרבה מנות ניסיוניות, הרבה מנות מוזרות, המלצרים יודעים שאם מנה נמכרת יותר מדי, היא תירד מהתפריט, כי זה משגע אותי שכולם מזמינים אותו דבר, אז אני אוריד אותה ואני אמצא משהו אחר, ואנחנו עושים את הארוחות, כמו הארוחה שאת היית, שזה כל פעם טבח אחר מצטרף אליי, ואנחנו בונים תפריט אחר, ושם ממש עושים ניסויים, וזה משהו שקורה פעם בחודש, ואנחנו חודש שלם מתכוננים אליו.
תגיד, הקונספט הכללי במסעדה זה פשוט ארוחות טעימות, שכל סועד מגיע, יש לו ראשונות, עיקרית, קינוח, כאילו הכוונה, הקונספט זה ארוחת טעימות.
יש על הקארט.
אוקיי.
רוב האנשים לוקחים את ארוחת הטעימות שלנו, שהיא בעצם נותנת להם 3 מוזבושים. הם מנות ביס קטנות תודה, של רבה, ביס 2 להתחלת ארוחה, שבהם אנחנו מחליטים מה הם מקבלים. הם בוחרים מהתפריט מנה ראשונה לכל בן אדם. גיליתי שלדתיים עדיין קצת קשה שמחליטים להם את כל הארוחה, מה הם יאכלו. יש גם על הרבה הגבלות, גם אם זה תזונתיות, גם אם זה בחינה דתית. אבל מנטליות זה עדיין מאוד קשה להם, מאוד מוזר להם. אנחנו מוצאים מרן הנחך, שוב, כל פעם זה משהו אחר. זמן אחרון קניתי מכונת גלידה, ואנחנו משתגעים עם המכונת גלידה. עיקרית, כל אחד מקבל עיקרית. הראשונות עיקריות זה הראשונות עיקריות של המסעדה, אותו גודל, אותם מנות, מה שיש באותו יום בתפריט, הם יכולים לבחור בלי הגבלה, וכינוח לזוג, ושתייה קלה. כן.
ותגיד, מה זה אומר בעצם מטבח בשרי כשר? כאילו, איך אתה מתמודד עם זה, בוא נגיד ככה?
אני לא רואה אם זה יותר מדי הגבלה, כי זה לא שיש לנו מבחר מאוד גדול בארץ, נקודה.
אז אתה אומר, בכללי, לאף אחד אין כל כך הרבה מבחר.
כן, אם אני הולך, לא מזמן הייתי בפריז, אתה נכנס לכל סופר קטן, ויש לך 6-7 סוגים של אוף, 3-4 סוגים של אווזים, זנים שונים מסודרים של פרות, ועוד 1,000,001 חומר גלם. מה יש לנו בארץ? יש לנו בקר, כבש, עיזים קצת, אופות, ודי איזה, אז אני לא רואה הרבה הבדל, חוץ מהחלקים האחוריים, להם אני מתגעגע ללא ספק.
כן. היה פה מתן אברמס שדיברתי איתו גם כמובן המון על בשר, וכשדיברתי איתו על המטבח הכשר בשרי, אז הוא אמר שנורא קשה עכשיו לקחת בשר שהוא כשר, ולהפוך אותו באמת למספיק טעים. הוא טעים, אבל מספיק טעים זה כאילו הרגיש לו שזה יכול להיות אתגר שהוא לא בטוח רוצה לגעת בו. ואני שואלת כאילו באמת איך זה אצלך, כי אצלך הכל הרי כשר, והכל מאוד מבוסס על, על בשר באמת, לא עכשיו כאילו כדרך אגב. אז איך באמת...
כן, גם
איך עושים אותו טעים?
אז זהו, גם בהגשה לאבן החיסרון זה שאין לך איפה להתחבות. הבן אדם רואה את הבשר חי, הוא רואה את השיוש לו חי. אין לי רטבים, אין לי אפילו דרך לצלוט אותו ולהסתיר שהוא לא ייראה. אני מוצא בשרים כשרים נהדרים, באמת, ברמה מטורפת. זה מאוד תלוי איפה ומי מספק. שיבת המעיינות, שזה אחד ממגדלי הבשר הכי טובים, זה שמגדל את הווגיו הישראלי, היום הכל כשר אצלו.
כן.
יכולה לקבל ווגיו מטורף ישראלי, שוב, לא A5, אבל אחלה בשר בעולם.
מה זה אומר A5?
ביפן, הרבה אנשים מתבלבלים עם ואגיו. ואגיו זה בעצם פרה יפנית, אין פה יותר מדי.
כן.
ויש 5 זנים, אין קשר לאיכות. אכלתי ביפן, ואגיו נוראים, שהבשר בסופר הקפוא עולה עליהם בכמה דרגות.
כן.
כי מה שחוץ מהבשר, יש כל פרה היא קצת אחרת, ויש את התזונה, ויש את אפילו האוויר שהפרה גודלת בה, משנה את מבנה השריר, יש צורת גידול. אז ביפן יש דירוג, A1 עד A5, A5 זה הכי טוב, בגדול ביפן לפי חוק משתדלים, אני לא נתקלתי בפחות מ-A3, בדרך כלל A1, A2 עם אחר יותר למוסדי ודברים כאלה. אז A5 זה באמת הטופ של הטופ, חוץ מקובה שיש לו דירוגים שלו.
הבנתי.
אז זה לא A5, אני מניח שזה אזור ה-A2, A3, הוא מאוד תלוי בפרה, אבל זה עדיין אחלה בשר. אני יכול להראות לך תמונות, ואת כמובן מוזמנת שוב לבוא לטעום בשרים, הפלט איירון והדנבר היום נהדרים, אתמול אכלתי שייטל במקרה ארוחת צהריים, שמבחינתי עלה על כל פילה, אם זה במרקם, אם זה בטעמים, אני מת על מתן, אני חושב שהוא גאון בכל רמה אפשרית, אני בטוח שאם הוא יחליט שהוא רוצה להיכנס לקשר ויחקור את זה, הוא יגלה שהוא מוצא בשרים נהרים, כי בסופו
של דבר השחיטה... לא, אני בטוחה שהוא יודע איך לגשת לזה, זה פשוט שהוא, לפי מה שאני הבנתי, זה פשוט לא כל כך משהו ששווה לו להתחיל להתעסק איתו.
זה יכול להיות, בתחום קשה.
אתה מכין המון מרכיבים שנכנסים למנות שלך בתוך המסעדה, זאת אומרת, במעבדה שלך, אתה מכין המון מרכיבים שנכנסים בסוף למנות, והם טבעוניים בסופו
כן.
של דבר.
כן.
כזה בא לי שתיתן איזה דוגמה אחת למשהו ממש מגניב שאתה עושה.
אנחנו משתדלים את רוב המוחלט של המוצרים שאנחנו משתמשים לייצר בבית.
כן.
אנחנו עושים חמאה נהדרת, חמאות נהדרות של חמאת שום שחור וחמאת חמאה מאושנת.
הבאת לי.
הבאתי לך. שהיא ממש טובה. אני בבית התחלתי להשתמש בה בתור חמאה, במקום החמאה הרגילה. כי פשוט זה נגיש לי. היא פחות מתמודדת בחום, אבל עם עריכה היא מדהימה. שאנחנו עושים פשוט אחת מטופו, שאנחנו מייצרים עדשים כתומות, מציסים, מייבשים, יוצרים סוג של טופו, ואז טוחנים, מוסיפים לזה טעם, ומאשנים בעצי חרוב כרגע. והחמאת שום שחור אנחנו מייצרים אנזימים של אפונה, בעצם מהשומן של האפונה. אם את לוקחת אפונה ומכניסה אותה לצנטריפוגה, שזה בעצם מפריד, אז נהיה חלק שהוא מאוד נוזלי, חלק עליון שזה כל חלק תחתון, סליחה, שזה כל הזבל, כל הקליפות, ובאמצע יש פשוט שומן,
כן.
שזה חמאת אפונה. זה 100% חמאת אפונה, אני מת על המוצר הזה, סיוט לייצר אותו, זה מלא מלא עבודה
בשביל כאילו קצת. זה כאילו אבל ידע שלקחת מהתקופה שלך עם ניר צוק, כאילו
לא, לירן גרודה מאוד מולקולרי, ניר היה פחות, ניר מאוד צרפתי קלאסי, בצלחות ובזה.
אז זה לירן כאילו?
לירן גרודה הכניס לי את הווירוס, ומשם פשוט חוקרים וחוקרים וחוקרים, וקוראים מאמרים, ורואים יוטיוב, ונוסעים לחול, ומתנסים, ואף פעם לא אומרים לא למישהו שאומר, בא לך לראות מה קורה אצלי במטבח.
טוב, סבבה. זה הוביל אותך לנקודה טובה. כי כן עלית לכותרות פה ושם, היה את נושא הביקורות שכתבו על המסעדה, ואני לא אגיד עכשיו שמות ומכתב מה וכל הדברים האלה, אבל כל מה שהיה סביב זה, זה היה כאילו כי היה לך קשה לקבל את הביקורת, או כי הביקורת לפי דעתך יכלה להיכתב אחרת, או לכלול פרטים אחרים, כאילו מה באמת מה ש... הקפיץ אותך.
ביקורת כי... שצולמה, לא שנכתבה.
נכון, שצולמה.
כן. לא, הביקורת לא מפריעה לי. Mm-hmm. אני גם כתבתי וואטסאפ לאותו אדם באותו ערב, ואמרתי לו, תקשיב, אני ממש מצטער שלא נהנית. לגיטימי לגמרי. אני עונה לכל ביקורת, גם ביקורת באינטרנט. כל מי שמעלה ביקורת, אני עונה אישית, ולוקח אחריות כשצריך, בדרך כלל לוקח אחריות. ומבאס שבן אדם לא נהנה, אבל אני לגמרי בסדר עם זה, ובמיוחד במסעדות כמו שלנו, אי אפשר לנצח בהכל.
כן.
אתה מייצר טעמים מאוד ספציפיים, סגנון מאוד ספציפי. הבן אדם, אותו בן אדם, עשה משהו שהוא פחות נחמד, כשהוא הגיע למסעדה, הוא שאל אותי, כמה זמן אתם קיימים? אמרתי לו, 6 שנים, זה היה אז 6 שנים. אז הוא נראה, אוקיי, אז לכן יש לכם כל כך הרבה ביקורות. אמרתי לו, אוקיי. ואז הוא רמז בצורה מאוד מאוד לא יפה כדי לקדם את עצמו, שהביקורות בעצם מזויפות, כי לא יכול להיות שאנחנו פתוחים כל כך קצת זמן, כי זה היה כשהיינו בערך חצי שנה בפתח תקווה, שאנחנו פתוחים רק חצי שנה, ויש לנו 1,600 ביקורות.
כן.
למרות שהוא ידע את התשובה. אותו דבר דברים אחרים ש... לדוגמה, הוא התלונן שמנות מגיעות לאט, אבל הצלם שלו ביקש מאיתנו, אנחנו בדרך כלל מוצאים נגד כל האימוזים במכה אחת, יש לנו מתקן יפה. הצלם שלו ביקש שלו, שנוציא אחד אחד, ואז הוא התלונן למה אנחנו מוציאים אחד אחד. הוא היה בטוח שהוא מגיע למסעדת בשר. הוא גם אומר את זה שם, למה אני צריך לקבל את זה, מה אני במסעדת שף? כן, אנחנו לא מסעדת בשר, אנחנו מתמקדים בבשר כי אני אוהב בשר, אבל זה לא הקונספט שלנו.
תראה איך אתה זוכר את כל מה שהוא אמר.
זוכר הכל, כל ביקורת נכנס לי ללב, כל ביקורת אני לוקח מאוד לעומק, אנחנו לומדים, מתפתחים, אין דרך לנצח. אתמול היה לי שולחן שהייתי מאוד קרוב להוציא אותו מהמסעדה.
וואו.
כי הוא פשוט התלונן על הכל, על הכל. כלום לא היה לו טוב, מוזיקה, אווירה, כלום. וכשניגשתי אליו, ואני מסתובב בפלור כל הזמן, ניגשתי אליו, אז שאלתי אותו, בדקת על המסעדה? לא. קראת תפריט? לא. הכנסת לראות משהו? לא. איזה סגנון מסעדות אתה אוהב? תקשיב, אנחנו הולכים, בעיקר שיפודיות מסעדות כאלה. עכשיו, אין לי מה לעשות עם זה, הבן אדם לא נהנה, זה אשמתי.
אבל אתה יודע מה הבעיה? כי רשום בווייז מסעדת בשרים.
אני לא מצליח לשנות את זה, ווייז לא מוכנים לשנות, אני מנסה לשנות את זה 6 שנים.
אנחנו כשבאנו אמרנו, למה הוא רושם מסעדת בשרים? זה מסעדת שף, אנשים חושבים מסעדת בשרים, זה עכשיו תן לי חומוס צ'יפ סלט.
אני לא מצליח לשנות את זה, בגוגל הצלחנו אחרי איזה שנה
במשהו. אתה חייב לדבר איתם. אני אדבר איתם. שאלה אחרונה. אתה בעצם התחלת את הארוחות טעימות בחדר הפרטי שיש לכם למעלה, וזה קורה כזה אחת לחודש, אני מאוד נהניתי, כבר כתבתי על זה גם ביקורת, וממש כזה הרגשתי שחוויתי משהו קצת אחר, וטעים, והיה לי באמת חוויה טובה. ואני שואלת את עצמי, כשאתה עושה גם ארוחות טעימות למטה, כאילו הרעיון הזה של לעשות ארוחה טעימות בחדר פרטי, זה בקטע שאתה רוצה כאילו יותר אולי מיתוג שלך כשף, או אולי עוד רצון ליצור, כי כאילו בתכלס יש לך את זה במסעדה למטה.
אין אגו, אם מחר אני אגלה שמה שרוב הלקוחות רוצים זה שניצל תירס, ואני צריך לעשות זה בשביל לשרוד כלכלית, זה מה שאני אעשה. בסופו של דבר זה עסק.
כן.
אתה יודע, זה מסוג הדברים, אם עץ נופל ביער, ואף אחד לא שמע, אף אחד לא שומע. אם אני יכול לבשל את האוכל הכי מדהים בעולם, אבל אם אף אחד לא אוכל אותו,
אז אתה אומר למטה, אתה מנסה להקפיד על משהו שהוא גם יותר נגיש?
זה קודם כל עניין כלכלי. למטה ארוחות טעימות עולות 250, פה 350, שאני יודע שלתל אביב היא ארוחה של 7 או 8 מנות, כולל מנה ראשונה גדולה, מנה עיקרית גדולה, ושתייה נשמע זול, אבל לרוב האנשים עדיין קשה עם זה, ומוזר להם עם זה, וארוחה למעלה עולה 350. בו זמנית, ארוחה למעלה היא ארוחה לא תפריט. זאת אומרת, חוץ משאנחנו מתקשרים לכל אחד, שואלים על אלרגטים, אני שולט לגמרי בתפריט, שנותן לי יותר חופש יצירה, ואופציה להכין מנות קטנות יותר, כי זה חלק מהארוחה מאוד גדולה.
כן.
למטה, אם אני אגיד לאנשים וחשבנו על זה, אנחנו עדיין מדברים על זה, ואני מקווה שנגיע למקום שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל הקהל הדתי עדיין מאוד 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 קשה, תקשיב, אתה מגיע למסעדה, השף מחליט מה אתה אוכל. Mm-hmm. זה משהו שלא קיים, אין אף מסעדה בארץ שעושה את זה כשרה.
אז רצית משהו שאתה יכול, כאילו שאנשים יבינו שזה הקונספט.
זה גם וגם, למעלה כן. נותן לנו יותר חופש, הרבה מנות שלמטה התחילו למעלה.
יפה.
זה סוג של גם וגם.
בסדר, אהבתי. תראה, סיימנו כאילו את החלק הרשמי, אני תכננתי לך פעילות של מרכיבים יפנים, אני כזה עכשיו מריצה אותם, סבבה?
אוי ואבוי.
זה אזוקי, תגיד רק מילה אחת.
אזוקי זה לימוני כזה.
לא, זה שווית, וואליה.
אני ושמות יפני זה דבר נורא.
אנוקי טקה.
אני ושמות...
זה פטריה,
פוגו. פוגו זה פטריה.
פוגו לא, זה דג, זה דג שהוא רעיל.
דג מתפח, כן.
דג רעיל.
אני ושמות יפנים זה לא טוב.
אל תעשה עכשיו פה.
אל תשכחי שאסור היה לדבר איתי.
איג'יקי, מה זה איג'יקי?
אין לי מושג.
הצעת ים, סומן.
אין לי מושג.
זה יטריות.
סומן.
סומן, זה כבר אני אחראית, יאללה, סבבה.
אודין, סומן.
טוב, זהו, ידעת כלום בשאלון?
ידעתי כלום, גרוע בשמות.
תודה רבה שהיית בפרק הזה, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
ביי.